אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לדבר על הציבור החרדי בשנים הראשונות של קום המדינה. הסברנו את העניין שהחרדים לקחו על עצמם משימה לבנות מחדש את המרכז הרוחני, את עולם הישיבות שנהרס בשואה. הזכרנו בקיצור עוד גורם שאני רוצה להרחיב בו הפעם. מצד אחד, כפי שאמרנו, יש פה בניין שהוא מאוד חיובי, וזה הצורך לישיבות, לתלמידי חכמים לעתיד, להכניס תלמידים לתוך המסגרת של לימוד, של תלמוד תורה ברמה רצינית, מעמיקה. אדם יושב שנים על גבי שנים בישיבה ולומד, הרבה אנשים יושבים בישיבות ולומדים, מתוך הרבה הזה יוצאים תלמידי חכמים, יוצאים מנהיגים רוחניים, כל האווירה של הישיבות משפיעה על הציבור, כל המציאות של תלמידי חכמים בכלל זה דבר שעם ישראל צריך אותו כמו אוויר לנשימה. לא רק מצד זה שיהיו תלמידי חכמים שילמדו אותו אחר כך, אלא גם מעצם הדבר שלומדים תורה. יש הבדל בין לימוד תורה שכל יהודי צריך ללמוד לבין לימוד תורה של תלמידי חכמים. כל זה אמיתי ונכון, ובאמת לקחו על עצמה משימה מאוד חשובה, וברוך השם הצליחו בה. כפי שאנחנו רואים היום שארץ ישראל מלאה בישיבות ובלומדי תורה, וזה דבר חשוב מאוד. אמנם כשאנחנו מדברים על ההתפתחות של הציבור החרדי, יש עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. אני חושב שכל אחד כמעט מכיר את ההרגשה הזאת, שבא בן אדם שהוא לא חרדי, ובשבילו אדם חרדי הוא אדם משונה. רק מסתכלים על הלבוש שלו הוא כבר משונה. כן, הרבה מהחרדים מתלבשים בכלל בבגדים ארוכים שאף אחד אחר היום לא הולך כך, ובוודאי גם אלה שהולכים בחליפה ומגבעת זה לא בדיוק האופנה ולא הצורה שאנשים מגילים ללכת, חוץ מזה שאובם היום הולכים גם בלי חליפות, אבל גם במקום ש מי שהולך עם חליפה זה לא בצורה הזאת. ויש מין הרגשה כזאת שחרדי הוא אדם משונה. ולכן נוצר גם מרחק נפשי. אני בן אדם כביכול, ובאמת צריך להדגיש מאוד את הכביכול פה. אני בן אדם רגיל. אני בן אדם נורמלי. יש בן אדם נורמלי שמקיים מצוות, יש בן אדם נורמלי שלצערנו לא מקיים מצוות. אבל כאילו החרדים הם אנשים משונים. טוב, הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא מוצדק, לא אמיתי. למה הוא לא אמיתי? קודם כל, החרדים הם לא משונים. הם חיים כפי שעם ישראל חי גם בדורות קודמים. ההרגשה הזאת של החרדים משונים, זה בנוי על הנחה שהיא מאוד בעייתית, אבל כולם מניחים אותה. מה ההנחה? ההנחה היא שמה שמקובל בעולם המודרני זה הדבר הנורמלי, וזה אפילו הדבר הטוב. כבר כתב מרן הרב קוק זצ"ל שיש הרבה דברים מודרניים שהם לא טובים. לדוגמה, צורת המלחמה שיש עכשיו, הנה עכשיו יש מלחמה שרוסיה פלשו לאוקראינה, הם משתמשים בטנקים, במטוסים, בטילים, בכל מיני סוגי נשק, כל הדברים האלה הם מודרניים. טנקים במלחמת העולם השנייה בקושי המציאו את הטנק, זה דבר מודרני טנק. מטוס ודאי שהוא דבר מודרני. טילים הם סופר מודרניים. זה דבר טוב? בכלל לא דבר טוב. מלחמה היא לא דבר טוב. איך שמוכרחים, אנחנו נלחמים. יש לנו צבא הגנה לישראל שאנחנו לצערנו מוכרחים להילחם. אבל זה עושה את זה לדבר טוב? ודאי שמלחמה היא דבר רע. אנשים נרגים, אנשים סובלים. זה לא דבר טוב. המלחמה המודרנית היא המצאה מודרנית. נכון, היו מלחמות קודם, היו נלחמים גם בחרב ובקשת וחיצים, אבל המלחמה המודרנית זה המצאה מודרנית, זה לא אומר שזה דבר טוב. יש עוד כל מיני דברים מודרניים שהם לא טובים. מודרני זה לא מילה מקבילה לטוב. מודרני זה רק אומר שהדבר הוא תוצר של התרבות של עכשיו, של הטכנולוגיה של עכשיו. לא לקדש את המודרני. טוב, אז אנחנו, מקובל אצלנו, שאנחנו הולכים בבגדים כמו שמקובל היום. אם נסתובב עם בגדים כאלה בניו יורק או בלונדון או מקום כזה, סביר, יש לך מסכות שם בעל השולחן. אם נסתובב בכל מיני מקומות בעולם בבגדים האלה, אז כנראה שיראו אותם בתור בגדים רגילים. זה אומר שזה דווקא ככה צריך להיות? ראיתי באיזה ספר לפני כמה ימים, שאומר, מה זו אופנה? אופנה פירוש הדבר, כך הוא כותב, שמישהו מחליט מה אתה צריך ללבוש, אבל משכנע אותך שזה מה שאתה רוצה ללבוש. אופנה היא חלק מהמציאות היום שרוצים שתקנה דברים. אז תעשיית האופנה היא יוצרת מציאות שהיא רוצה שאנשים יקנו. כך היא מעריכה כסף. איך אנשים יקנו? הרי שנה שעברה, אם הם הולכים בדוגמה בולטת, אופנה של נשים, שנה שעברה הייתה אופנה אחרת. למה שמישהי תעזוב את הבגדים, תזרוק את הבגדים של שנה שעברה ותקנה בגדים חדשים? אז האופנה מסודרת עם יחסי ציבור ועם תקשורת וכל מיני דברים, כך שאישה משתכנעת שהיא רוצה ללבוש את הבגדים שבאופנה עכשיו. אז משכנעים אותה שהיא רוצה, ולכן היא קונה. אבל באמת מי רוצה? מי שמוכר. זה לא היא החליטה שהיא רוצה להחליף בגדים. אולי יש איזו אישה אחת או שתיים שהן מייצרות בעצמן לעצמן את הבגדים. אבל רוב אנשים פשוט קונות לפי מה שאומרים להן, שזה אופנה וזה מה שמוכרים בחנויות. גם עם גברים זה ככה, פחות בולט. אז למה אנחנו לובשים את הבגדים האלה? טוב, בסדר, תשמע, אף אחד לא חייב אותנו ללכת לחיית שיתפור לנו בגדים שונים ממה שיש בחנות. לא נורא, נלך עם הבגדים האלה. בתנאי שהם באמת צנועים וראויים ונורמליים. נורמליים לא לפי הקנה מידה של החנויות ושל המייצרנים ושל כל מיני. אבל למה שבגד שלבשו לפני 100 שנה יהיה יותר גרוע? תגיד, למה שבן אדם ילבש בגד מלפני 100 שנה? זה לא הבגד הזה, כן? הבגדים האלה היו באופנה לפני 100 שנה, לפני 200 שנה. למה ללבוש אותם? כי יש ערך, וזה מה שהחליט הציבור החרדי, יש פה שני ערכים. ערך אחד הוא שמירה על המסורת. כשאתה נמצא במצב שהחברה מסביבך אומרת לך, תזרוק את כל מה שישן, אז למעשה הם מלמדים אותך לזלזל בערכים. חוץ מאשר בערכים, שמכניסים עכשיו בחדש בתקשורת ובכל מיני אמצעים. זה לא דבר טוב. זה לא דבר טוב גם באומות העולם. הזלזול הזה. אבל זה בוודאי לא דבר טוב בעם ישראל, כי לנו יש תורה אלוקית מוסרית, אידיאלית, שהיא נמצאת אצלנו כבר ממעמד הר סיני, ואם אנחנו נזלזל בדברים הישנים, אנחנו מורידים לעצמנו את כל היחס והערך והכבוד הבסיסי לערכים האמיתיים. אפילו מבחינה תרבותית זה לא טוב, כן? יש אנשים היום שבאים ואומרים, רגע, מה קרה לתרבות שהייתה לנו בגלות? במרוקו, בתימן, בעיראק, וגם באשכנז ובפולין ובכל מיני מקומות. למה לוותר על זה? זה אפילו לא מבחינה תורנית. אבל ודאי שמבחינה תורנית זה חיסרון גדול. אז החברה החרדית בנתה פה יחס שאומר, אנחנו דווקא שומרים על הישן. זה נותן בסיס חינוכי מאוד מאוד חשוב. אבל כמובן הייתה עם זה גם סיבה נוספת. מה הייתה הסיבה נוספת? אנחנו חוזרים לרקע של השנים הראשונות של קום המדינה, שאתם היום, ברוך השם, לא מכירים. הרקע הזה היה מלחמת תרבות נגד הדת, נגד התורה והמצוות. זה לא היה מה שקורה היום, שהוא גם כן לא טוב, שזה מין מצב שאת בא בן אדם חילוני ואומר, תנו לי להיות חילוני, אל תכניסו לי דת. זה היה בדיוק הפוך. גם היום יש חלק מזה, אבל אז זה היה קיצוני. הרי עלו אז, בשנים הראשונות של קום המדינה, עלו אז לארץ ישראל אלפי, יותר מאלפי, כן, מאות אלפי יהודים דתיים. מה עשו להם? ניסו בהצלחה רבה, במאמצים גדולים, להפוך אותם לחילוניים. אפילו בכפייה. מה זה נקרא בכפייה? לקחו בן אדם ואמרו לו, תחלל שבת? לא עד כדי כך. אלא, באים ליישוב ומכניסים, כן, הביאו עולים חדשים ליישוב. באים ליישוב ואומרים, צריך להקים בית ספר. אז ההורים ביישוב אומרים, כן, אנחנו רוצים בית ספר דתי. אומר להם, האחראי על היישוב, לא, אתם תבקשו בית ספר ממלכתי, ממלכתי זה חילוני, כן? ממלכתי, אחרת לא תקבלו תקציב. זה כפייה. אבל זה היה. הייתה חלוקה מפלגתית. אלה שזכו להיות שייכים למפלגה דתית, היה מותר להם לבקש בית ספר דתי. אלה שלא, מי אמר שלא? אתם דתיים או לא דתיים? הם היו דתיים, אבל לא, זה לא הולך, כי מפלגת הרוב הייתה חילונית, ואז רוב העולים היו צריכים להיות שייכים למפלגת הרוב, כך זה חילקו את זה לפי מפתח מפלגתי. מציאות מאוד בעייתית. באים אלה שאנחנו קוראים להם היום חרדים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים לשמוע על עצמנו, אתם מנסים לכפות אותנו. הרחוב הוא בכלל אנטי דתי. בן אדם לא היה לו נעים ללכת עם כיפה ברחוב. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. ואדם יכול ליפול בקלות. אז אנחנו רוצים להגן על עצמנו, להגן על הילדים שלנו. אם בא בן אדם והוא לובש לבוש שונה מאחרים, אז נכון, האחרים רואים אותו בתור משונה, הוא גם רואה את עצמו בתור משונה. משונה מהם, זה טוב. אנחנו לא רוצים שהוא יהיה דומה להם. אתם מבינים? בחברה, מה שקוראים היום הציונית דתית, היום הציונות הדתית, יפה, מוצלח, הכל טוב. אז רוב הבוגרים של הציונות הדתית היו יוצאים לצבא ומועדים את הכיפה. למה? כי ההשפעה של החוץ של החברה מסביב הייתה הרבה יותר חזקה ממה שהם יכלו לעמוד בה. אז באו החרדים ואמרו, אנחנו נגן על הצעירים שלנו. אנחנו ניתן להם מראה שונה, שהוא גם ממילא שמירה על המסורת, על הערכים, על הכבוד. ואז הם יגישו שהם שונים, הם יראו, בן אדם לא בא עם חליפה ומגבט ונכנס לקולנוע. לא נעים לו. אפילו רק זה שווה. למה שהוא ייפול? עשית לו סייג, גדר. כן? משהו שמגן עליו. כדאי? מאוד כדאי. אז אני אומר פה שני דברים, שימו לב. דבר אחד, זה שאנחנו רואים את החרדים כמשונים, זה לא מוצדק. כן? למה שבן אדם לא ילך לפי המסורת של האבות שלו? מצד שני, החרדים בכוונה עשו את זה, בדורות ההם קודם כל, גם מסיבה חינוכית, אבל גם מסיבה של התגוננות, של שמירה, והיה הרבה מה שהיה צריך לשמוע. היו סיבות מאוד מאוד חזקות שהיה צריך לשמוע. האם זה תמיד מצליח? לא, לא 100%. האם החברה הדתית עשתה את זה? לא עשתה את זה בכלל. מה קרה בחברה הדתית? קודם כל, החברה הדתית לא הצליחה יותר. לפעמים הבן אדם בא ומתמודד, הוא אומר, אני אלך. אני אלמד את התרבות המודרנית, אני אלמד באוניברסיטה, אני אהיה מדען דתי. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. לפעמים הוא מדען והוא נשאר דתי, ולפעמים אחרי שהוא נהיה מדען הוא מפסיק להיות דתי. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על המדען הדתי שנתן רעיון לעיתון? לא? לא. אז זה סיפור חשוב. פעם ראיתי רעיון בעיתון דתי, לא עיתון חילוני שמחפש. הם מצאו יהודי שלמד בישיבות וקיבל סמיכה לרבנות, ואחר כך החליט שהוא רוצה לשנות כיוון מבחינה מקצועית, לא ללכת ללמד תורה וכדומה, אלא הוא הלך לאוניברסיטה ללמוד. אז שואל אותו המראיין, טוב, אז אתה מדען דתי, איך השילוב הזה הולך? לכאורה זה שילוב יפה. עונה לו המדען, שמעת פעם על דוב נמלים? יש בעל חי כזה שקוראים לו דוב נמלים. הוא אומר, מה זה הבעל חי הזה? זה חצי דוב וחצי נמלה? מה פתאום? כן, המראיין שוחק, זה כמובן לא חצי דוב וחצי נמלה, זה מין דוב, זה לא בדיוק דוב, אבל זה יצור כזה שקצת נראה כמו דוב, שאוכל נמלים. אז אמר לו המדען, עכשיו אתה מבין, מדען דתי זה לא חצי מדע וחצי דת, אלא המדע אוכל את הדת. אומר לו המראיין, למה אתה מתכוון? הוא אומר, כשנהייתי מדען, היו כל מיני דברים שראיתי, שהמדע לא מסכים עם חז"ל, אז הלכתי לפי המדע ולא לפי חז"ל. אומר, יהודי שקיבל סמיכה לרבנות, וזה לא, אני עכשיו לא מדבר על השנים הראשונות של קום המדינה, אני מדבר על רעיון בעיתון של אדם שחי היום, בשנים האחרונות. הוא אומר שהוא הלך ללמוד את המדע, ומדע זה לא דבר שלילי, אנחנו לא מדברים על תרבות של גויים או משהו, אנחנו מדברים על מדע. אבל זה אצלו הוציא אותו מהתורה. הוא היום לא מאמין בתורה ומצוות כמו שהאמין קודם, עדיין כנראה שומר מצוות, אבל הוא לא מאמין כמו שהוא האמין לפני כן. קל וחומר בשנים הראשונות של קום המדינה, שכל האווירה הייתה כזאת, שבן אדם מגיע לתוך חברה חילונית והם בטוחים שהם צודקים והם מודרניים והוא מיושן בעצם הדבר שהוא מקיים מצוות, אפילו אם הוא לא נראה שונה מהם, אפילו אם הוא משרת איתם בצבא ומאמין במדינה וכל מיני דברים. אז היו הרבה מאוד מהחברה הדתית שהפסיקו לשמוע מצוות. אחר כך היו גם כאלה שזה חישל אותם, זה חיזק אותם, הם התמודדו ושאלו שאלות ומצאו תשובות, ואז הם יכלו להמשיך בצורה חזקה. אבל בכלל לא בטוח מבחינת האחוזים שזה הצליח באותה מידה כמו בחברה החרדית. אבל אין לנו, אני לא יודע אם יש לנו אחוזים מדויקים, אם יש מחקרים מדויקים על זה, יכול להיות שאפשר למצוא סטטיסטיקה, אני לא יודע כרגע. אבל מה שצריך להבין, שהשיטה החרדית, שיש כאלה שקוראים לה לגנאי, שיטת הסתגרות, היא לא פחות טובה. יש שיטת התמודדות ויש שיטת הסתגרות. טוב? מי יודע, מי חכם ויכול להכריע איזו שיטה יותר טובה? אלא תגידו, אם מסתגרים, אז אין מדענים דתיים. מה יותר חשוב? שיהיו תלמידי חכמים או שיהיו מדענים דתיים? מדען דתי הוא דבר חשוב, אבל תלמיד חכם זה דבר עוד יותר חשוב. בלי מדען דתי אפשר להחזיק מעמד. בלי תלמיד חכם אי אפשר. כן. כן. תראה, יש בעיה כשאתה מדבר על העולם הדתי, אתה שואל מי המנהיגים שהחליטו על זה. אנחנו מדברים על חינוך. אני לא חשבתי ללמד את זה היום, כי זה, אני רק, בעיקר רציתי לדבר על הציבור החרדי, אבל יש איגרות של מרן הרב קוק זצ"ל, שנכתבו עוד כשהוא היה רב ביפו, והקימו שם בית ספר שהוא היה הדוגמה הראשונה לבית ספר שהיום קוראים לו ממלכתי דתי. קוראו לזה שם בית ספר תחכמוני. והרב הסכים שיעשו את בית הספר הזה. אבל הוא מסביר מה צריכים להיות העקרונות של בית הספר. והם לא קימו את כל העקרונות שהוא אמר. ודאי שהיום לא הולכים לפי העקרונות האלה. כלומר, אני אמרתי פעם בשיעור, חושבים כאילו יש שלושה כיוונים. יש כיוון חרדי, יש כיוון חילוני, ויש באמצע כיוון, נקרא לזה ציוני דתי. יש ארבעה כיוונים. יש כיוון חרדי, ויש כיוון של מרן הרב קוק זצ"ל. יש הבדלים מסוימים בין הכיוון החרדי לכיוון של הרב. ויש כיוון ציוני דתי שהוא לא הכיוון של מרן הרב קוק זצ"ל. כי הם לא בונים את מערכת החינוך על פי מה שהוא אמר. ויש כמובן את הכיוון החילוני לגמרי. מה? אני אמרתי, אני לא נכנס עכשיו לתת שיעור יסודי על העניין הזה, וכיוון ששאלו אותי מי בציבור הדתי הדריך למה שהוא הדריך, אז אני עניתי תשובה על דרך השלילה. זאת אומרת, זה לא הכיוון של מרן הרב קוק זצ"ל, זה לא הכיוון שהוא הדריך. חושבים שכן, כאילו יש פה איזשהו כיוון של שילוב של קודש וחול, אבל הרב כתב שם כללים איך עושים את זה, ולא שומרים על הכללים האלה. לא חיים, לא מחנכים לפי הכללים האלה. כיוון שכן, אז זאת לא הדרך. אלא יש דבר יסודי שצריך לדעת. גם בחברה החרדית וגם בחברה הדתית, יש הרבה דברים שקיימים בחברה שהם לא באים מהרבנים. גם בחברה החרדית יש דברים כאלה. אף על פי שהם מחזיקים מאוד מהרבנים, הם משתדלים לקבל הדרכה מהרבנים, אבל יש גם דברים שמתפתחים בחברה שלא הרבנים יוזמים אותם. ולא תמיד הרבנים יכולים להילחם נגד כל דבר שהוא לא, הוא לא אידיאלי. בחברה הדתית בוודאי שיש כיוון כזה, שהרבה מאוד מהדברים שקיימים בחברה הדתית הם לא באים מהרבנים. ולכן התשובה לשאלה שלך היא ברורה, כן? זה שהחברה הדתית התנהגה בצורה מסוימת זה לא לא בא מתוך הדרכה תורנית. אבל אנחנו באים לדבר כרגע על החברה החרדית, ולהבין שהם בנו פה חברה שלמה מתוך מצב מאוד לא פשוט. לא רק החיסרון הגדול שהיה אחרי השואה, שכל עולם הישיבות נמחק, נעלם, והיה צריך לבנות אותו מחדש, ולקחו את המשימה הזאת, וברוך השם, עשו אותה והצליחו בה, אלא גם מצד זה שהם היו צריכים להחזיק מעמד במצב שהכל היה נגדם. זה לא רק שלא רצו להקים ישיבות. כלומר, המפלגות החילוניות, כמו שיש היום, נניח, לא רוצים לתת תקציבים לישיבות, לא רוצים שבחורי ישיבה ילמדו במקום לשרת בצבא. אלא המצב היה הרבה יותר חריף. היה צריך בכלל להתאמץ כדי להחזיק את האנשים שיהיו דתיים. הדבר שנחשב אז מודרני ונורמלי היה להיות לא דתי. אפילו אדם דתי עם בגדים מודרניים, כפי שאמרתי, אפילו אחד ששירת בצבא והיה אולי מדען, באמת מדען דתי, ולא כמו ההוא שהתראיין, גם הוא נחשב ללא נורמלי אז בחברה. נחשב משונה. וכך הרגישו. אז היה עדיף לחברה החרדית ליצור מצב לכתחילה של שוני, של משונות, כדי להגן. היה עדיף ליצור מצב של הסתגרות, כדי להגן. זה שאנחנו באים נגדם בביקורת, זה לא מוצדק. א', זה לא מוצדק לראות אותם כמשונים. אם מה, אנחנו רגילים? אנחנו נורמליים? אני זוכר, אולי סיפרתי את זה כבר, שכשאני באתי לרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, והוא לימד אותנו שצריך ללכת עם ציצית בחוץ, אז אני התחלתי לעשות את זה, ואני הרגשתי שכל מקום שאני הולך, כולם מסתכלים עליי. אף אחד לא הלך ככה. היום, מי שהולך עם ציצית בחוץ, אז הוא נורמלי. אני הייתי שיא המשונות, אף אחד לא הלך ככה. הייתי נכנס לתחנה מרכזית בירושלים, הרגשתי שכולם, ובאמת היו אנשים שהיו ניגשים אליי ומעירים, מעירים לי על זה. היה דבר משונה, לא היו אנשים כאלה. אני הייתי בחור צעיר, זה לא היה כל כך קל להחזיק מעמד עם הדבר הזה, אבל מאוד אהבתי את הרב צבי יהודה, והוא אמר, וכבר התחלתי, מה, אז אני לא הייתי כזה שעד כדי כך אני אכניס את הציצית כי אנשים מסתכלים עליי. לא הייתי כזה ביישן עד כדי כך. אבל זה לא קל. אז פעם ללכת עם כיפה היה כזה. משונה. להיות דתי, מה פתאום אתה דתי? הרי העולם המודרני אומרים שהדת פשטה את הרגל והיא לא הגיונית והיא לא נכונה וזה סתם משהו מימי הביניים. אז הציבור החרדי יצר התגוננות. חוץ מזה שהוא גם יצר מסורת. דיברנו על הישיבות, קצת הזכרנו גם את החסידות. בחסידות, בהרבה חסידויות, היה עיקרון עוד לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, להמשיך באותו ביגוד, אף פי שהביגוד הזה כבר לא היה בכפר, אז לא היה באופנה. הביגוד הארוך של החסידים כבר לא ככה, לא הלכו ככה, גם הגויים בזמן באותה תקופה. אצל הגויים הלכו עם חליפות. חליפה אז היה לבוש מודרני. חליפה ומגבל. אחרי מלחמת העולם השנייה, אז אנשים התחילו גם להוביל את המגבעות. שלב יותר מאוחר. אבל הבגדים ארוכים כמו החסידים, זה עניין של מסורת. זה עניין שממשיכים את החסידות, את כל האווירה של החסידות מסביב. אז אם רוצים לבנות את החסידויות מחדש, פלא שהם הולכים ככה, זה חלק מהמסורת, כמו שעושים גם דברים אחרים שהם מסורת. רוצים לבנות מחדש את החסידות עם כל התרבות של החסידות, עם כל האווירה של החסידות. אין, הם אפילו מוכנים ללכת עם שטריימל. שטריימל בארץ ישראל בקיץ זה דבר חם, קשה ללכת עם שטריימל. זה ביגוד שבמקור עשו אותו לקור של רוסיה. כן, זה כובע פרווה, גם היום ברוסיה, בן אדם שקר לו בחורף עושה, יש לו, לא כמו שטריימל, אבל יש לו איזה כובע כזה עם פרווה. זה לא קל בארץ ישראל, אבל הם רצו להמשיך בתרבות שלהם, באווירה שלהם, בכל מה שהיה להם. אז היום אפשר לראות חסידויות, באופן עקרוני אתה יכול לצלם את החסידים ולהשוות את זה לצילום מלפני מלחמת העולם הראשונה, השנייה, סליחה, ולראות את אותו הדבר. יפה, נכון? אז היום אתה אומר זה יפה, כי היום גם אנשים אומרים זה מסורת עתיקה, ישנה, יפה ששומעים על זה, אבל פעם זה היה נגד כולם. מה? מה חדש אחרי מלחמת העולם השנייה? תוריד שנייה את המסכה, אז אני אשמע אותך. המדתי? ציונות הדתית זה לא חדש אחרי מלחמת העולם השנייה, זה מתחיל הרבה לפני כן. ציונות הדתית הייתה אחת המפלגות הראשונות שהתארגנה בתנועה הציונית עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. אלא שמה שהיום בולט זה שאנשים שקוראים לעצמם ציונים דתיים, הם נראים ברוב הדברים כמו חילוניים. לצערנו חלק מהם גם מתנהגים כמו חילוניים, וזה שייך למה שאמרתי קודם של דברים שאף רב לא אמר להם לעשות. והם אומרים בסדר, הם גם עדיין שומרים מצוות והם גם בעד המדינה, הם קוראים לעצמם ציונות דתית. אבל המקור של הציונות הדתית זה ברבנים כמו הרב קוק זכר צדיק לברכה, שהקפידו על כל המצוות, ומבחינה זאת הם היו בדיוק כמו החרדים. ונוסף לזה הם היו גם בעד הציונות, ולא מהסיבות של הציונות החילונית, אלא מסיבות תורניות. עכשיו הכיוון הזה קיים כפי שאמרתי מלפני מלחמת העולם הראשונה, זה אנחנו חוזרים אחורנית קצת, אבל אם כבר שאלו אז כדאי להגיד את זה. הכיוון הזה הוא לא חדש, הוא קיים מראשית הציונות, שהיו רבנים כאלה. וממילא גם היו אנשים מסביבם שהלכו בכיוון שלהם. אבל זה לא המציאות שאנחנו מדברים עליו בכל החברה הציונית דתית היום. כפי שאמרתי, גם לגבי החינוך, זה לא אומר שהם הולכים על פי הכיוון של הרב קוק, זה אחרי צדיק לברכה. אז החברה החרדית שומרת עד היום על העקרונות האלה. גם כמובן העניין של הערך של לימוד תורה, שהוא ערך חשוב. גם העניין של שוני בביגוד, בהתנהגות, בהתנהגויות מסוימות, וגם כמובן מה שאנחנו קוראים הסתגרות, שהיא לא הסתגרות במובן האמיתי. יש למשל באמריקה יותר קל, בארץ ישראל מי שרוצה ללמוד בישיבה צריך לדחות שירות צבאי. אם הוא דוחה שירות צבאי הוא לא יכול כל כך ללכת לאוניברסיטה. כבר יש גם בארץ ישראל חרדים שהולכים לאוניברסיטה. אבל באמריקה זה כבר מזמן דבר מקובל. יכול להיות אדם שהוא חרדי ולמד בישיבה, ואז הוא מחליט שהוא רוצה ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, משהו כזה, ויש שם מדענים חרדים מאוד רציניים. אז זה לא חייב להיות הסתגרות באופן המוחלט, אבל זה כן הסתגרות מהתרבות של הגויים הרבה פעמים, מהתרבות שמסביב שהיא לא מתאימה לתורה, ובאמת אין שום מצווה שבן אדם יכיר את כל התרבות שיש מסביב. אנשים חושבים לפעמים, מי שנמצא בחברה הדתית חושב שיש מצווה גדולה שהוא ידע מה הולך בטלוויזיה. את כל סדרות הטלוויזיה והסרטים וכל מיני דברים צריכים לדעת. מי אומר שצריך לדעת? זאת תרבות שהיא לא של תורה, ובזה באמת השיטה החרדית שאנחנו קוראים לה הסתגרות היא הרבה יותר טובה. כי אז בן אדם לא נכנס לעבירות ולדברים שימשכו אותו לעבירות, ולא נכנס לכל מיני תקלות. ואני מניח שכולכם יודעים על השמירה שצריך להישמר היום אפילו ממכשירי הפלאפון. הטלפונים הניידים שצריך להיזהר, כי בן אדם יכול ליפול חזק מהדברים האלה היום. להיכנס למצבים מאוד מאוד בעייתיים, שלא רק מבחינה תורנית הם לא טובים, אלא אפילו מבחינה אנושית הם לא טובים. יש לחברות אינטרסט שבן אדם ייפול, ואז הוא יוציא על זה הרבה כסף. הוא יוציא על זה הרבה כסף, אז הם ירוויחו מזה. רשת האינטרנט ממומנת בעשרות אחוזים לפחות על ידי פורנוגרפיה. אתה לא יודע, ברוך הבא לעולם המודרני. ולכן קשה מאוד לחסל את אתרי הפורנוגרפיה, כי הם מחזיקים חלק גדול מרשת האינטרנט. ולכן קל מאוד לצערנו, לבן אדם שלא נזהר ולא משתמש בסינון וכדומה, קל מאוד ליפול ולהגיע לדברים האלה. וזה כמובן לא רק מבחינה תורנית שזה אסור, אלא גם מבחינה אנושית זה מזיק. זה מקלקל לבן אדם את אחר כך, את חיי המשפחה שלו. זה דבר ידוע. אבל קשה מאוד לעצור את זה. כוח של כסף. אז מה יותר טוב? להיפתח או להסתגר? פעם נתתי שיחה בסניף בני עקיבא, מישהו שאלתי מה העקרונות של הציונות הדתית. אז מישהו מהחניכים אמר לי, יש עיקרון של פתיחות. אמרתי, חס וחלילה, אין דבר כזה. זה לא נכון. יש עיקרון של הציונות הדתית שאנחנו לא פוסלים את עולם החול. אנחנו מכירים בערך של מדעים, של כל מיני דברים שבחוכמה יש גם אצל אומות העולם. ואנחנו יכולים להשתמש בהם. אבל אנחנו לא אומרים שצריך להיות פתוח לעולם כולו ולא לסנן. אבל הפכו את זה למצב שכאילו סינון, היום אומרים סינון, זה יותר טוב. פעם היום אומרים צנזורה. צנזורה? מילה לא יפה. למה זה מילה לא יפה? אולי צנזורה זה דבר חיובי. אבל זאת באמת שאלה, אם מקבלים כל מיני עקרונות מודרניים כפי שהם, או שאנחנו פועלים לפי התורה, וזה קודם כל העיקרון הבסיסי. אז במובן הזה, הרבה מהדברים של החרדים צדקו. אלא אנחנו יכולים להגיד, יש לנו דרכים אחרות להשיג את המטרות האלה. אם באמת מישהו הולך לפי דרך אמיתית וטובה, בסדר, אבל זה לא מצדיק לזלזל בעולם החרדי שבנה את עצמו מתוך קשיים גדולים, מתוך עמל גדול והתאמצות גדולה לעמוד נגד כל מה שהיה מבחוץ. זה לא מצדיק לזלזל בהם או לראות אותם בתור משונים ואנשים שלא לא מההתנהגות הנורמלית. אולי דווקא ההתנהגות שלהם היא הנורמלית. בסדר? מה? בוודאי, צריך בחירה חופשית, אבל הרמב״ם כותב שאם אדם נמצא במצב שהחברה מקולקלת, אז שיעזוב את החברה. הוא לא אומר, תיכנס לחברה מקולקלת ותנסה למצוא מה טוב ומה לא טוב. הוא אומר, אם החברה באמת מקולקלת, תעזוב את החברה. יותר טוב שתהיה לבד ולא לא תעשה דברים לא טובים. זה חלק מהבחירה החופשית, בן אדם צריך להחליט האם החברה בכלל ניתן להסתדר איתה או לא. אז באמת בשנים הראשונות של המדינה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, זאת הייתה מציאות שהיה מאוד קשה ולפעמים בלתי אפשרי לעמוד בלחצים מבחוץ. ולכן החברה החרדית עשתה את מה שהיא עשתה. בסדר רבותיי? טוב, אז אני חושב שמצינו את הנקודה הזאת להיום. אנחנו גם פחות או יותר מצינו, אולי ניתן בפעם הבאה, לא יודע מה התוכנית שבוע הבא, אבל אם יהיה לנו עוד שיעור עד סוף הזמן, אז ניתן איזשהו סיכום על התקופה הזאת שדיברנו עליה הרבה. אני דיברתי, סליחה, דיברתי על צד מסוים, אני לא יכול את הכל להסביר בשיעור אחד, אז סליחה אם חסר לך משהו. טוב, עד כאן להיום. תודה.